רצינו לעסוק בפסקה בעין היה בברכות, שקשורה מאוד לנושא שלנו. בסדר? יש לכם דף מפעם קודמת, נכון? תסתכלו רגע, תאשרו לי. בסדר, עכשיו? פתח אידך ואמר. נשמח קפה אם אפשר. בסדר, בלי סוכר. כן. פתח אידך ואמר. איימן דסליק למטה. אחד שעולה, רוצה לעלות לעיר. למדתם את זה? כן? טוב. איימן דסליק למטה ודחיל מעין הבישה וחושש, פוחד מעין רעה, לינקת זיקפה דידה דימינה. נראה פה על אדם שהולך לעיר חדשה וחושש מעין רעה שתפגע בו, אז מה, יש לו איזה פתרון, יש לו משהו צריך לעשות כדי להתמודד עם זה, מה הוא עושה? הוא לינקת זיקפה דידה, ייקח את הבוהן של יד ימינו, ויכניס אותו ביד שמאלו, ככה, בסדר? וכן להפך, וזיקפה דיד עד שמאלה, בידי דימינה, בסדר? אז זה המעשה שהוא עושה, וגם יאמר משהו, ולאי מאחי יאמר ככה, אנה פלוני בר פלניתא, אני פלוני בן, מזכיר גם את שם אמו, מזרה דיוסף קעתינה, דלא שלטה בעינה, בישה. אני מזרעו של יוסף, שלא שלטה בו עין רעה. דכתיב, איך אנחנו יודעים שלא שלטה בו עין רעה? דכתיב, בן פורת יוסף, בן פורת עלי עין, ואמר רב, אל תקרי עלי עין, אלא עולה עין. כאילו הוא עולה מהעין, לא שולטת בו העין. ככה רש"י אומר לנו, שולטים, עולה עין, שולטים על העין, ולא העין עולה, לא העין עולה בהן. בסדר? שום עין לא יכולה לשלוט בו. ועוד דעה פה בגמרא, והדגו ממקור אחר, והדגו לרבה בקרב הארץ, מה דגים שבים מים מכסים? בסדר, רבי יוסי בר חנינא, כך אומרת הגמרא. מה דגים שבים מים מכסים אותם ואין עין שולטת בהם? אף זרעו של יוסף, אין עין רעה שולטת בהם. טוב, אז אני קודם כל נדבר על העין רעה, במובן שהרב מגדיר אותו פה, זה, אני מנסה להבין את זה כמה שפחות מיסטיקני, זה כן השפעה רעה מאדם לשני, מנפש על נפש, כתוצאה מאיזה צרות עין, כתוצאה מ... אז יכולה להיות איזה סוג של השפעה רעה. זה לא צריך לנהל את כל החיים שלי ולא צריך עכשיו להשתגע סביב, אבל יש איזה כוח שאנחנו רוצים טיפה להכיר אותו כאמצעי להבין את הסוגיה שלנו יותר. בסדר, זה אני נכנס פה זה כאמצעי, אבל והכוח הזה נקרא עין רעה, ואנחנו צריכים לראות למה בכלל כוח שמשפיע ועל מי הוא משפיע. בסדר? טוב, אז בואו נראה את מה הרב אומר לנו. על ידי מה שהנפשות פועלות זו על זו, יש מקום לעין הרעה שתפעל לרעה. על ידי זה שנפש פועלת על השנייה, קודם כל בגלוי, נכון? אדם מושפע מהחברים שלו, הוא גם משפיע. אם זה נמצא בחברה, יש אנרגיות חברתיות כאלה שמשפיעות מאחד על השני. הנפשות מושפעות, זה טוב. מטרה בזה בעצם כדי להצליח לא להיות רק בתוכי, אלא באמת לקבל ולגדול גם האנשים מסביבי. לפעמים ההשפעות שלי הן לא לטובה, לכן צריכים תמיד לבחון את זה. אז על ידי מה שהנפשות פועלות זה על זה, יש גם אפשרות של פעולה גם לא דווקא גלויה. נכון? יש פעולות גלויות. בן אדם אומר איזה משהו, בן אדם חי איזה משהו, מדרגה מאוד גבוהה, זה משפיע עליי. בסדר? אני רואה איך בן אדם, איזה עדינות מסוימת של בן אדם, אז היא משפיעה עליי. אני רואה איזה ענווה שהיא משפיעה עליי. בסדר? זה דברים גלויים, שהם יותר פשוטים לנו. ויש, זה השפעה גלויה, ויש גם השפעות יותר סמויות. אני עכשיו תיקח לתת דוגמה. אתם מכירים את המשפט הזה? אדם שיש לו נוכחות, מכירים את המשפט הזה? מה מתכוונים שאומרים דבר כזה? מה? אנשים, יכול להיות שהוא גם לא אומר לפעמים שום דבר, כן? אבל יש משהו באיזה סוג של השפעה שזה משפיע עליי. לפעמים גם יש משהו גלוי וזה משפיע עליי יותר כתוצאה מה... יש דברים גם יותר פנימיים, יותר נסתרים שמשפיעים. אני יודע מה, בואו נחפש עוד דוגמאות לזה, כי אנחנו, כשאנחנו מדברים על דברים נעלים, אנחנו רוצים טיפה יותר להסביר, שזה לא יהיה לנו איזה משהו ממש רק מיסטיקני כזה. בסדר? יש כל מיני חוקים, שאני לא כל כך מכיר אותם, יש היפנוזה, בסדר? יש אפשרות להשפיע על בן אדם בצורה מסוימת, לא הכל, אבל להשפיע עליו גם בדרך שהיא לא גלויה. בסדר? אז פה הבניין אב לדברים האלה זה פה שאנחנו אומרים עין רעה. יש אפשרות גם לכוחות נוספים שככה יכולים טיפה לגרום לאדם דברים לא טובים. אז לא רק דברים גלויים שאנחנו אפשר למדוד אותם, שאפשר, יש גם חוקים שהם יותר נסתרים. כן, אז אמרנו אדם נוכחות, אמרנו את הדוגמה של היפנוזה. עין רעה במובן שלנו פה זה יכול להיות איזה יחס של קנאה, יחס של איזה צרות עין, איך זה מחשבה רעה, מאדם אחד לשני, וזה יכול גם קצת להשפיע. אז אני חוזר רגע לעניין. על ידי מה שהנפשות פועלות זו על זו, בגלוי, יש מקום לעין רעה, שטיפן רעה, כן, זה יכול להיות גם בסמוי, כן, גם דברים יותר שפחות גלויים. אומנה. לא תפעל כי אם על ידי חלישות הנפש המתפעלת. לפי מה הנפש השנייה תפעל עליי, לפי מה החברה תפעל על הנפש שלי, לפי כמה שאני חלש. ככל שאני יותר חלש, אז זה יותר ישפיע עליי. גם הדברים הגלויים, גם הדברים הסמויים. ומה זה החולשה הזאת? ותוכן החלישות בא על ידי מה שלא תמצא, את הכרת ערך עצמה כראוי. ולא יהיה מרכז לפעולותיה, כי אם מבט העין החיצוני, נפש ונפש חלושה כזאת, שההשפעה החיצונה פועלת עליה, להיות מרכזת את דרכה בחיים, תקבל על נקלה רושם ההשפעה החיצונה לרעה גם כן. איזה נפש יותר תושפע? אמרתי, גם הדברים הגלויים, גם הדברים נעלמים. ככל שאדם פחות מכיר את הערך העצמי שלו, פחות מודע עליו, פחות מאמין בו, פחות חי אותו, מתוך הערך האמיתי שלו, ממילא את מה הוא חי, מה מרכז הפעולה שלו, מתוך מה הוא יוצא, מתוך התדמית, נכון? מתוך המבט העין החיצוני, זה נקרא נפש חלשה. בסדר? אני לא בטוח שבחוץ ככה מגדירים נפש חלשה, כן, אולי הגדירו נפש חלשה, זה אחד כזה נמצא בצד, נפש חזקה, זה אחד כזה שצועק כל הזמן, בולט, כל הזמן מכניס את עצמו, דוחף את עצמו עם הרבה מרפקים, זה לא מה שאנחנו מגדירים. אז יש פה הגדרות יותר עמוקות לזה. יכול להיות שגם ההוא שדוחף את עצמו מאוד חזק, זה נובע מאיזה חולשה מבפנים. בסדר? יכול להיות שההוא שהוא יותר שקט שם, יש לו נפש מאוד חזקה. נפש חלשה זה נפש שיש לה פחות עמוד שדרה, בסדר? היא פחות מבוררת בערך העצמי שלה, מרכז הכובד שלה זה לא הערך העצמי שלה, וממילא מה יהיה מרכז הכובד? זה מבט העין החיצונית. איך רואים אותי? איך אני נתפס? והפוך. מה זה נפש? אז ממילא יהיה ככה, כל שאדם יותר יברר את הערך האמיתי שלו, כן? יאמין בו, מתוכו הוא יחיה, מתוכו יקבל החלטות, אז הוא יהיה פחות מושפע. וככל שאדם באמת פחות מבורר בערך, הוא קצת תלוש מהעולם הפנימי שלו, ממילא הוא כל הזמן תלוי רק במבט העין החיצונית הוא מאוד חלש, אין לו את העמוד שדרה שלו, אין לו מאיפה לנהוג, וממילא הוא הרבה יותר מושפע, נכון? זה בשערות ואני קורא פה אותנו את המשפט. ותוכן החלישות בא על ידי מה שלא תמצא את הכרת ערך עצמה כראוי, ולא יהיה מרכז לפעולתה, כי מבט העין החיצוני בנפש חלושה כזאת שההשפעה החיצונה פועלת עליה להיות מרכז לדרכה בחיים, תקבל על נקלה רושם מההשפעה החיצונה לרעה גם כן. בסדר? הסברנו את זה? למשל, למה הדבר דומה? בואו נעשה קצת טיפה יותר להסביר את זה, בעוד דוגמה. יכול להיות, אנחנו נרחיב לזה קצת, בסדר? אבל נחפש איזה דוגמה, נגיד, מעולם הצומח. ככל שהעץ, הענפים והעלים והפירות ינקו יותר מהשורש, הוא יהיה יותר חזק, נכון? היה פה מקרה כזה, סיפרתי לכם פעם מקרה עם העץ שלי? אם סיפרתי, תחדלו אותי. אז פעם היה לי בעיה שעם איזה עץ שכל העלים היו מחוררים. אשתי אומרת לי, יאללה, תעשה משהו. באמת צריך לעשות משהו, אני לא מבין בזה. הלכתי, יש לנו איזה גנן אחד, שאלתי אותו, אמרתי, תשמע, יש איזה זה, מה זה? הבנו שכנראה שזה משהו, צירה כזאת, שנדבקת, קיצור עושה את החורים. בסדר? אמרתי לו, מה עושים? הבנתי שצריך איזה משהו, איזה ריסוס, איזה משהו כדי להתמודד עם הצירה, נכון? למה היא מגיעה? אז הוא אמר לי, תשמע, אתה צריך לזבל טוב, להשקות טוב. אמרתי, מה הקשר? מה זה קשור? יש פה איזה צירה, מה... מאיפה יודעת אם אני זיבלתי? מה זה קשור? אז אמר לי, לא, אתה לא מבין. שאם... למה הצירה מגיעה דווקא לעץ הזה, לא לעצים אחרים, לא לעצים של השכנים שלך? כי העץ לא מספיק חזק. לא, בגלל שהוא לא חזק, אתה תוקפת אותו, נכון? אבל אם הוא יהיה מספיק חזק, אז זאת אומרת, הוא בעצם הסב את המבט שלי במקום לטפל בחיצו, בצד החיצוני, תבין, יש בעיה לעץ ולכן היא מגיעה, הוא חלש. אז ככל שאתה חזק אותו והעץ יותר יהיה יונק מהשורשים שלו, יותר חזק, הוא פחות מושפע, נכון? אז זה, ככה זה גם אנחנו. ככל שאנחנו יותר את העולם, את הדרך שלנו, את המחשבות שלנו, את השאיפות שלנו, אנחנו יותר יונקים מהשורש, מהעולם הפנימי שלנו, מתוך הדרך, מתוך מה שאנחנו מאמינים, באמת, מתוך מה שמתאים לנו, אז באמת אנחנו יותר חיים את הפנים, ובאמת יותר מוגנים מההשפעות מבחוץ. נהיים פחות טיפוסים מושפעים. וככל שאני יותר חלוש בזה, פחות יונק מהפנים, זה מילא מאיפה, למה אני מחובר, ממה אני עונק, ממה אומרים עליי, ממה. וכשאני כל הזמן תלוי בזה, אז ההשפעה, אני מאוד מאוד תלותי, מאוד מושפע, ושם פשוט פתחת את כל החלונות, הכל ייכנס אליך. במיוחד מה שאין בחברה. בסדר? זה מובן, נכון? אז עכשיו אנחנו, כן. זה השם העניין של שבת, זה עניין של ברכות, אבל בואו נלמד, אתם תגידו לי מה הקשר חזק. בסדר? חידה. אתם תגידו לי, בסדר? טוב, ברוך אתה, אדוני, אלוהים מלך העולם שהכל יהיה לו. זה מקור שמרחיב, אבל תגידו לי אתם מה, בסדר? תגידו לי, זה לא קשור, תגידו, בסדר. טוב, כשאנחנו רוצים לראות, הגמרא אמרה, מה יעשה האדם הזה? שלא רוצה להיות מושפע, מה הוא צריך לעשות? הוא צריך להכניס בוין ימנית ויד שמאלית והפוך, נכון? מה זה המעשים האלה? איך הם עוזרים? איך הם עוזרים לי להיות יותר חזק, יותר פחות מושפע? אומר הרב ככה. והנה, מה? אמרנו בגמרא שהוא צריך להכניס את בוין ימינו ויד שמאלו וכן להפך. אחרי זה גם להגיד כמה דברים, נכון? אז מה המעשה הזה, איך הוא קשור? טוב, אז כמובן שזה מעשה שמבטא, זה משהו, בואו נראה מה המעשה הזה. והנה באשר בכלל התחלקו פעולות האדם למעשיות גופניות, באות מצד הכרח ותועלת התבצרות מצבו החומרי, ומעשיות שכליות באות להקנותו הדרכים המושכלים. יש באדם שני צדדים, צד ימין וצד שמאל. יש צד שהוא שייך לקיום של האדם. זה הצד השמאלי, זה הצד המעשים הגופניים. מה זאת אומרת? זה יש צד בתוכי שהוא כל הזמן דואג להתקיימות. ההתקיימות הפיזית של האדם, שמור על עצמו, על הבריאות שלו, על עצמו, על הממון שלו, נכון? הקיום, נקרא לו הקיומי. אותו יש גם לכל הבריות, גם לבעלי חיים יש אותו. ויש לנו עוד צד, שהוא הצד פעולות שהן לא נקרא להן גופניות, אלא מעשיות, שכליות. זה פעולות שבאות מהתחום הרוחני, מהתחום השכלי שלי, שמטרתם להקנות לאדם דרכים מושכלים. בזה מותר האדם מן הבהמה, בזה הוא שונה. זה צד אחר לגמרי. הוא לא שואל מה אני מרוויח, איך יהיה לי טוב. הוא שואל הרבה פעמים מה אני נותן, איך אני מתקלה במשהו יותר גדול, איך אני מוסיף טוב. הוא שייך למגמות, למוסר, לרוח, בסדר? שתי סוגי פעולות שונות. בסדר? שהן באות משני צדדים מאוד שונים. טוב, והנה, כל זמן שלא יסכיל לאדם את הקשר החזק, צריך לקשר את שני חלקי כללי פעולותיו. ואיך שמגמתו השכלית תהיה נשלמת, רק אם יראה שתהיה כולה מותאמת ביותר יוצאת מכוחה לפועל, להכתיר ולהשלים את הכוח המעשי. הכוח המעשי, כשיהיה משוכלל כל צורכו, ישים מקום להשלים ביותר את כל הקיינים השכליים. אז ימצא האדם את מטרתו בחיים ישרה בעולמו הפנימי, ונפשו תדבק בעירת יוצרה ואהבתו שהוא חופש חדרי בטן על ידי נר השם נשמת אדם. אז תהיה הנפש רוממה הרבה יותר מאותה מדרגה הפחותה של תליית מרכז חייה רק על פי מבט של העולם החיצוני והשפעה של זולתו. פסיק, מה נעשה בינתיים ככה. אז ככה, יש אפשרות לחיות את שני הצדדים האלה בצורה נפרדת. זאת אומרת, כשאני עכשיו נמצא בעולם העסקים שלי, או כשאני אוכל, או כשאני דואג לקיום שלי, אני לא קשור בכלל למגמות הרוחניות, למגמות המוסריות שלי, אין שום קשר, בסדר? אני שם מאוד 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 קונקרטי, מאוד תועלתי, כל מה שמניע אותי זה אינטרסים, אני רוצה עכשיו להתקיים. אין שום קשר לעולם המגמות שלו, לעולם הרוחני שלו, בסדר? זה אפשרות, זה מהצד הזה. וגם מהצד השני, גם כשהוא עוסק עכשיו ברוח, בסדר? הוא עכשיו, הוא לומד תורה, אז הוא עכשיו, הוא לומד תורה כדי באמת לדעת הרבה דברים, הוא גם נהנה מזה, אבל אין לו מטרה שהתורה הזאת תרד גם לחיים המעשיים. זה נקרא לחיות את זה בשני צדדים מנותקים, בסדר? שאת המעשים שלו הוא חי בלי קשר למגמות הרוחניות, מוסריות שלו, וכשהוא עוסק בתורה זה בלי קשר למעשים, לחלקים. מעין איזה, אתה תראה פה איזה פיצול אישיות כזה, שני סוגי בני אדם אצל אותו אדם, כן? שמצא בבית מדרש, הוא מאוד מאוד מבין, מנסה להבין, אבל הוא לא מנסה, אין לו שום מטרה להוריד את זה לחיי המעשה, לחיות את כל מה שהוא למד, לקיים את זה, לראות את זה בפועל, בתוכו, וגם כך שהוא לא עוסק בקיום. אז זה צורה אחת. כשזה הצורה, אז באמת אדם לא מצליח לייצר מרכז פנימי לחיים שלו. כי יש לו שתי מרכזים, כשהוא שם הוא שם, כשהוא שם הוא שם, נכון? הנה של הצד השני, כדי לנסות לייצר מרכז בעולם הפנימי שלי, שממנו אני עונק, אמרנו זה האדם שהוא חזק יותר, אדם פחות מושפע, נפש פחות תלותית, צריך בשביל זה לעשות שהפעולות יהיו תמיד שייכות לשני הצדדים. דיינו, כשאני עכשיו חי את עולם העשייה, אני מתפקד עכשיו בעולם המעשי, זה תמיד בא מתוך המגמה הרוחנית. אם אני עכשיו עושה יום שלם, אז אני כל של עבודה, אז תמיד אני שואל את עצמי, רגע, מה המטרה? למה אני עושה את זה? אז אני עכשיו מרגיש בזה איזה יושר גדול, איזה חסד גדול, איזה איזה ערך אלוקי, שאני שם מופיע דרך כל מה שאני עושה עכשיו במעשים. בסדר? זה אדם שחיבר את שני החלקים, נכון? כי הוא עוסק עכשיו מאוד בקיום, אבל מתוך המגמה של הצד הימני, הצד השכלי, המגמתי, וגם הפוך. שהוא עכשיו עוסק בפעולות השכליות, שהוא לומד תורה, אז הוא עכשיו כל כולו מנסה להבין טוב טוב, כדי לראות אחר כך איך הוא חי אחרת כתוצאה ממה שהוא למד. שלימוד הזה לא נשאר תיאורטי, נכון? איך עכשיו אני חושב אחרת, איך אני רוצה אחרת, איך אני פועל אחרת, נכון? בצורה כזאת, שני החלקים האלה מסתכרנים ביחד, נכון? מתחברים. ואז באמת ככה נוצר המרכז הפנימי הזה בתוכי. יש איזה, החיים שלו אחדותיים, אתה לא תראה בין אדם פיצול אישיות. פה הוא כזה, פה הוא כזה. הוא כל הזמן אותו אדם, נכון? יוצא מתוך אותה מגמה. כשהוא לומד תורה, אז עכשיו הוא לומד תורה, הוא נטען במחשבות גדולות, במטרות גדולות, ומתוך כך הוא מנסה לחשוב איך הוא יופיע אותם בחיים. וכשהוא חי עכשיו בתוך החיים, הוא כל הזמן יונק מאותן מגמות, מאותן מטרות. נכון? זה אדם שחי חיים אחדותיים. זאת אומרת, יש לו דרך אחת, שהיא פעם הוא עושה דברים כאלה, פעם עושה דברים כאלה, אבל הכל יוצא מתוך מרכז אחד. אז האדם הזה יצר בתוכו, ייצב בתוכו מרכז מאוד חזק לכל המציאויות שלו, לכל הפעולות שיש לו. נכון? אדם כזה, המרכז שלו זה העולם הפנימי שלו, ולכן הוא יהיה פחות חלש. הוא פחות יהיה מהמושפעים. נכון? לעומת האדם השני, שאו שהוא לא עוסק בכלל ברוח, ואז הוא לא מקשור לשורש, או שאמרנו אפילו עוסק ברוח. אבל בעין איזה פיצול כזה, הרוח אצלו היא תיאורטית יותר, היא לא קשורה לחיים, הוא ניתק אותה מהחיים עצמם, אז הוא יכול לדעת, הוא מאוד מתעניין בכל מיני דברים, אבל זה לא המרכז של העולם שלו. אם אין לו מרכז פנימי, אז המרכז שלו זה החוץ. זה מה חושבים עליי בחוץ, בסדר? אמרנו, זה האדם החלש שנהיה מאוד מאוד מושפע. בסדר? זה מסתדר? זה מובן? כן. אמרתי בשתי הצדדים. כשהוא עוסק במעשיות, הוא לא מחובר למגמה. הוא לא שר מתוך מה. וגם כשהוא עוסק ברוח, הוא לא, אדם שלומד תורה, אז הוא צריך לנסות תמיד, זה, הוא בנה מציאות כזאת, גם הוא לא חושב על זה כל שנייה, זה ברור שהוא לומד עכשיו כדי לחשוב יותר נכון, כדי לשאוף יותר נכון, כדי לרצות יותר נכון, כדי לקיים יותר נכון, נכון? זה ברור שזה צריך להיות. אבל אם הוא נתקע שם, הוא לומד עכשיו כי זה מאוד מאוד מעניין אותו. אין לו מטרה שעכשיו לשנות הרצון, לשנות המעשים. עוד פעם, לפעמים זה לוקח זמן, תמיד זה לוקח זמן. בסדר? ולפעמים אני לומד משהו ואני עוד לא מספיק רוצה אותו, ואני לאט לאט מחזק את הלימוד, אני מעצב את הרצון, בסדר? אבל זה המטרה שלי בסוף, שכל הלימודים האלה הם יורדים לכל האישיות שלי, הם לא נשארים רק בשכל, למעלה. בסדר? זה יותר מובן? מובן או לא? בסדר? זאת אומרת, אז אומר הרב, שנייה אחת רגע, ככה האדם מייצר את המרכז שלו בפועל. בסדר? את המרכז של הפנים. כן. כן. למה אם האדם שיש לו עולם פנימי הוא פחות מושפע, נכון? זה מה שאת אומרת? זה השאלה?
כן,
אם אדם שיש לו עולם פנימי, מעוצב, כל דבר חי מתוכו, זה יותר מובן לך? למה הוא פחות... אז אוקיי, הבנתי. אז אדם שחיבר את שני, את כל צדדי החיים שלו, גם לקשר בין שני הדברים, זה בעצם, אני רק רוצה להסיר, זה בגמרא, זה להכניס את האצבע הימנית, את האגודל הימני, ליד השמאלית, וכן לחבר, תכף נדבר קצת על זה, תכף הרב יוסיף על זה. יש לייצב עולם פנימי, אבל הוא צריך להיות קשור למכלול החיים שלי, לרגע רגע, לפעולות שלי, זה נמצא בתוכי כל הזמן. אם אני רק למדתי עולם פנימי בישיבה, אבל לא היה לי שום מטרה או היה לי שם איזה סכר כזה, שלא הצלחתי להופיע את זה במעשים בכלל, בסדר? אז יוצא שהוא, העולם פנימי הוא מאוד נחמד, אבל הוא לא קשור למחשבות והרגשות שלי, ברגע, בסדר? ממילא הוא נמצא, הוא גנוז בפנים שם, אבל הוא לא מולך על האישיות שלי, בסדר? מי שמולך על האישיות שלי בסוף זה העולם החיצוני. אבל אם אני הצלחתי לקשר, כשאני לומד תורה, אני לומד איך מתוך המגמה של עד החיים המעשיים. כשאני עושה את החיים המעשיים, זה מתוך המגמה של, של התורה. אז עכשיו, כל האישיות שלי בעצם היא מחוברת. אתה מובן? עכשיו, זה כאילו הופך את זה ליותר פרקטי. אז תהיה הנפש רוממה הרבה יותר מאותה המדרגה הפחותה של תליית מרכז חייה רק על פי מבט של העולם החיצוני והשפעה על זולתו. אדם כזה שכן חיבר בין הדברים, אז הנפש לו היא מרוממת, אמרנו, יש לה, היא מעוצבת, היא מרוממת יותר מהמדרגה הפחותה של אדם כזה שמרכז החיים שלו זה רק מה החוץ. שמזה באים רוב הקלקולים הנהוגים בחיים המורגלים, רוב הקלקולים מגיעים בגלל הדבר הזה. ולמה? כי כשיש לי עמוד שדרה, אז יש לי, אני יכול לבקר, אני יכול להתמודד, בסדר? יש לי, זה כמו לקחתי בית, סגרתי את הדלתות שם, את החלונות, אז אני עכשיו מוגן מפני החוץ, נכון? אבל אם אין לי בית, אין לי מרכז, בסדר? הכל חלול שם, אז בעצם אני להפך, אני סוחב לתוכי, פתוח להכל, נכון? אין לי איזה מרכז שמבקר, מרכז שיודע להתמודד, שמחזיר דעה אחרת. כל דעה שיש, אני מצטרפת אליי, נהיה חלק ממני, נכון? גם בדעות, גם ברצונות, גם בהשפעות. בסדר? אז הוא אומר, הרב אומר שרוב הקלקולים באים מהדבר הזה, כי צריך גם להיזהר ללכת ליד קלקולים, אדם צריך להיזהר בחברה רעה, מכל מיני דברים צריך להיזהר, גם סור מרע, בסדר? אבל יש דברים שאנחנו פוגשים, נרצה או לא נרצה, אבל יש את העמוד שדרה שיודע להתמודד בכלל, מחזיר איזה מלחמה. אבל אם אין עמוד שדרה, אין איזה עולם פנימי שמייצג משהו אחר, שחושב, שמנסה, שמברר מהי האמת ומה הטוב אל מול כל מה שאני פוגש, אז אין, אז הכל נכנס פנימה, בסדר? אין התמודדות פה בכלל. גם יהיה כל כבוד נפשו פנימה מתוך שימצא עושר האמיתי ומנוחת נפשו בעולמו הפנימי, לא יהיה משועבד להשפעה החיצונה של הבריאות הסובבות אותו. לשום את מבטיהן, מרכז חייו ודרכיו. ואם זה יהיה מתעלה משליטת, אז ככה, קודם כל הוא לא יהיה משועבד לחוץ. ואם זה יהיה מתעלה משליטה הרעה החיצונית, הפועלת בפועל אל הנפשות הנמוכות והחלושות. אדם כזה יהיה פחות מושפע ממה? גם מכל הדברים החיצוניים, וגם מהעין הרעה. נכון? גם מכל מיני השפעות סמויות. כי עין הרע זה לא איזה משהו כזה שברגע שיש לך, אין לך שליטה על זה שום דבר. לא. אם יש לך מרכז שאתה חי ממנו והוא אחר לגמרי, הוא יודע להתמודד עם זה. בין אם זה מודע, בין אם זה לא מודע. כי אתה חי מתוך הפנים שלך. לא הצלחתי לתרגם את חוכמת הפרצופים שלכם. בואו תגידו לי, זה מובן, לא מובן. אם לא, תשאלו שיהיה ככה למייסן, לא, שלא נדבר באוויר. זה מובן? אם לא, אז תשאלו, בסדר, חדד, זה מאוד... מה הקשר למה הסוגיה שלנו? יש קשר? תגידו מה הקשר. כן, אנחנו יותר חושב קצת יותר לפרט את זה. בינתיים מה שרציתי להגיד זה הקישור של שני הצדדים. ימין ושמאל זה הקישור של הקיום אל מול הצד הערכי המוסרי שלו. בסדר? חבר אותם ביחד. שהחיים, חיים... כל דבר שאני עושה זה מתוך ה... קישור הזה, בסדר? מתוך הפנים בעצם. בסדר?
כאילו, שכל דבר
זה
לא דבר שאני
אצטרך
וחובה.
את שואלת? אם אפשר? אנחנו זזים כל הזמן לכיוון יותר ויותר. נכון? המטרה היא זה כל הזמן לזוז בסולם הזה, לבנות יותר את העולם הפנימי, ושהוא עוד יותר יעצב את החיים שלי ונחיות יותר מתוכו. לא אמרנו שזה... זה בפעם אחת, אבל ככל שלומדים יותר, מבינים, זה נהיה משהו, נהיה סוגיה אצלי. זה כל הזמן אדם, לאט לאט יותר ויותר מפתח את זה. ואז הוא יותר נובע משם מאשר מהחוץ. בסדר? אי אפשר להגיע לסוף. כנראה שעולם הרוחני הוא אין סופי, תמיד אפשר יותר ויותר. גם חיים בתוך גוף, אנחנו לא מלאכים. אבל לזוז עם זה כל הזמן, אנחנו מחויבים. מצווים, ככה גדלים. אז איפה הסיכון פה? שאני חי בבועה שלי? איפה הסיכון?
להיות
לפי
מה
שאני חושב
ולא להצליח
להבין
שאני
מתכוון. אה, הבנתי. זה, הצלחתי להבין את השאלה. אולי אתה טועה. טוב, תכף נדפל בזה, נכון. עוד שאלות אפשר לשאול על זה גם. בסוף אתה, כל אחד הוא איזה אבא מצד עצמו, נכון? אתה בונה פה איזה מרכז מאוד חזק. איפה האהבה, איפה הקישור לאנשים אחרים? תכף נדבר על זה, בסדר? אבל כן. אז בואו תגידו אתם, איך זה קשור לסוגיה שלנו? אני שואל, מה הקשר לסוגיה? כן, שמה דיברנו שהגאווה בעצם נתקעה אותנו, לקחה מאיתנו את כל העולם הפנימי, חנקה. כל ריק בפנים, נכון? ואדם רק חי בחוץ, נכון? כאן זה לא דרך אגב, אני מדבר על זה, דרך הרבה השלכות של המציאות הזאת, של עולם פנימי, בסדר? אז מה שאלת, זה הפעם?
זה כאילו
דרך כאילו... דרך כאילו זה ההבנה שהגאווה יכולה לעשות את זה, וההבנה של איך לבנות את תודעה כזאת, קודם כל. אולי זה אפילו משהו יותר בסיסי, כאילו זה לפני מה זה... ההבנה של עולם פנימי ועולם חיצוני. הגאווה היא זאת שבעצם חנקה את זה. בסדר, שאנחנו קצת מכיוון אחר. בסדר, זה מצד עצמו. בסדר? טוב. פעולת יד הימין מכוונת נגד הפעולות השכליות. בסדר? המגמתיות, הרוחניות. ופעולות היד השמאלית אל המעשים החומריים. האמצעי להוציא, מה זה המעשים החומריים? האמצעי להוציא לפועל את פעולת הידיים. אם אמנם האצבעות בכלל הם הכלי המעשה. מעשה אצבעותיך, אמנם הגורם הראשי להוציא לפועל הגמור את כלל פעולות האצבעות היא אצבע אגודל, המשמר הסייעת לכולן. אגודל יש משהו מיוחד שהיא לא אצבע בפני עצמה, היא קשורה לכולם. באשר יש, בסדר? טוב. או באשר יסוד התורה, עכשיו אנחנו רוצים רק לענות על השאלה, מה זה הפעולה הזאת, מה זה המגיקה, אתה עושה פעולה, מזה אתה... אני יכול להבין איך אני משנה את העולם הפנימי שלי, על ידי שאני מבין דברים, על ידי הדעת, אז ככה הרצון מתעלה, זה דבר שאנחנו יותר מבינים אותו. אבל איך על ידי פעולות כאלה, קוסמות כזאת זה נשמע, נכון? עושה ככה וככה, פתאום הדברים שלך בפנים משתנים, איך זה עובד, נכון? טוב, אז התשובה היא שקודם כל, כל עולם המצוות בנוי על הנוסחה הזאת, נכון? כשאדם מניח תפילין, זה הופך אותו להיות יותר יורי אלוקים, יותר ענב, ואיך זה עובד? מה זה שם קוביה על הראש? פתאום נהיה, כל עולם פנימי שלו נהיה יותר שונה? נכון? אז רק העתקתי את השאלה הזאת לשאלה. כל המצוות בנוי על דבר כזה, שיש משהו מיוחד במעשה הזה, שאנחנו לא יודעים אותו. זה הקדוש ברוך הוא, בגלל זה רק התורה היא אלוקית. אני לא יכול למציא מצווה, אני לא יודע איזה מעשה בדיוק מתאים לעשות את זה, נכון? אבל אני עושה את המצווה, מתוך מטרה שזה מצווה, מבין שזה מצווה עכשיו, לכן אני נפתח לפעולה הזאת להשפיע גם על העולם הפנימי, על הדעות. כמו שאומר החינוך, אחרי המעשים נמשכים הלבבות, נכון? איך אני מושך את הלב, איך אני משנה את הלב, איך אני משנה את העולם הפנימי? גם המעשים יכולים לשנות את הלב, נכון? זה שהדעת משנה את הלב, זה פשוט. כל שיעורי אמונה הם כאלה, נכון? אנחנו יודעים אל אמונה, אנחנו מבינים, שנים, זה יותר מבינים. אבל איך הפעולות נמשכות? משנות הלבבות, כן? הפעולות המיוחדות, האלוקיות, לכן צריך תורה, הן מסוגלות לשנות את הלב, אבל בתנאי שאני רוצה על אדם לשנות את הלב, נכון? אם אני לא רוצה על אדם לשנות את הלב, אני יכול לעשות פעולות שנים אותו דבר, ולפעמים בלב לא יזוז שום דבר, נכון? יכול להיות שאדם בא לתפילה 30 שנה באותו זמן, תמיד 5 דקות לפני התפילה, מתכונן קודם הכל, אבל אין, לא מתכוון לעשות שום תזוזה אצלו, הוא עושה את כל הפעולות המעשיות ויכול להיות שום דבר לא זז, נכון? זאת אומרת, צריך להיות לו מטרה לשנות את הלב. אבל אם יש פתיחות כזאת, מטרה לשנות את הלב, אז אפילו פעולות יכולות לשנות את הלב. בסדר? זה המצוות. ולכן גם כאן, מה שחז"ל מגדירים לנו, באשר יסוד התורה הוא שהפעולות לעולם פועלות על הדעות. על פי ערך של הפעולות עצמן, אף על פי שאין הפועל יודע איך אותם בפרטיות, אנחנו לא בדיוק יודעים איך זה עובד, אבל כוח הפעולה הוא גדול עד מאוד ופועל על כל אחד פי הכנתו וכישרונו, ובלא תועלת לא תצא כל פעולה מכוונת אל חוכמה ושלמות שתעשה. לבד התועלת הגדולה שיש להתנחלות הפעולה להנחיל גם כן את הדעות הכוחות עם ההסתעפויותיהן בין המוכשרים וזה שבעם בכללו. הנה, טוב, כדאי למטה, עכשיו חוזרים רגע למקרה שלנו. מה המקרה שלנו? אחד כזה שבא לעיר. מה זה בא לעיר? למה הביא לנו דווקא בא לעיר? איך נפלו על המקרה הזה? עיר כפי המובן שהוא רוצה בטבע לקנות לו חברה ורעות המועלת לכל עניינו וגשמי רוחניים. אז האדם ראוי ביותר להשפעה של שעיבוד העולם החיצוני שיעשה מרכז ענייניו רק הסכמת הזולת מציאת החן בעיני זולתו בערכו החיצוני לבדו. למה הוא נתן דווקא, למה הגמרא דיברה דווקא על המקרה הזה? כי כשאדם בא למקום חדש והוא רוצה עכשיו להפוך מאורח ללהיות איש קבוע, אז הוא בקבוצת סיכון של אנשים שיכולים ליפול להיות יותר חיצוניים, נכון? למה? כי מכירים אותי דרך החוץ ואני מאוד רוצה להיות רצוי ולהיות חלק, אז אני רוצה ליישר קו עם המנהגים שלהם, עם הזה, נכון? יהיה מאוד קשה להעמיד עמדה הפוכה לגמרי מה שכולם, נכון? אז זה לא ככה מציאות הרגילה, זה מציאות טיפה יותר מורכבת. אז לכן במציאות הזאת, אל מול זה מה הוא צריך לעשות? להעמיד מול זה עולם פנימי יותר חזק, נכון? אז מה אנחנו נגיד לו? תחשוב אותו לפני שאתה נפגש, מה העולם האמיתי שלך, מה אתה מוכן, שמור על האישיות שלך, על הדרך שלך, לפני שאתה נפגש. אחר כך זה כבר יותר מורכב. גם תראה עם מי אתה נפגש, בסדר? אז כאן הוא עוד יותר מסוכן ליפול ללהיות אחד ששבוי למציאת חן, ולכן יעמיד מול זה עולם פנימי. וזאתי, קורא לזה הרב, עבדות פנימית וחלישות נפשית. נמיכת מצב מאוד. נכון, דיברנו על זה, חלישות נפשית. למה? זו נפש חלשה, נכון? למה היא חלשה? אין לה עמוד שדרה, אז היא עכשיו מאוד, מאוד פתוחה לקבל את הכל, להיות מושפעת. קורא לזה עבדות פנימית. נכון? יש בפנים, אף אחד, הוא לא נראה עבד מבחוץ. בסדר? אדם חמוד, הוא נחמד, להפך הוא נראה אדם בסדר, מאוד, מאוד נחמד. כן? אחרי זה יגידו לו שהוא מאוד נחמד. אבל בפנים, הרבה פעמים הוא יהיה מאוד עבד. הוא מזהה מה מקובל פה, מה חושבים פה, איך מתנהגים פה, והוא מאוד מאוד מנסה ליישר קו, זה מאוד משפיע, הוא מאוד פתוח להשפעה. זה מצב מסוכן. מה שמכשיר את האדם לידי כל מצב מושחת ועושה הוא להיות נפעל בעצמו מכל עין רע. נכון, זה מסוכן המציאות הזאת. כמו שאמרנו קודם, נכון, להיות מושפע מכל עין רע, בשכל, מידות ומעשים. וזה גם כן, בתוך עמקי הנפש, בין השכלית, בין החיונית, על פי סוד השפעת הנפשות אלה על אלה, שכל שהנפש יותר חלושה, זה דברים שאמרנו אותם, ויותר נבובה בערכה הפנים, יותר חלולה, היא יותר עלולה לאלה השפעות. בסדר? קראתי, ראיתי שהרב טאו מביא, שבהיפנוזה, אני לא מבין בזה כלום, אבל להפנט מישהו כדי שירצח מישהו אחר, אז אי אפשר לעשות. למה? לפי מה שאנחנו מסבירים, זה מאוד מובן. כי אם הוא, כי יש לו תודעה כל כך חזקה, של נגד הרצח, נכון? אז אי אפשר להשפיע עליו, כי הוא מעמיד מול זה עמדה מאוד מאוד חזקה, נכון? זה אותו עיקרון בדיוק. זאת אומרת, ההשפעה של אחרים עליי, הגלויה והסמויה, היא תהיה לפי העולם הפנימי, היציב שלי, המאמין שלי, בסדר? כמה העולם שם מעוצב חזק. על כן צריך שיכין עצמו, אז לפני שהוא נכנס לחברה החדשה, יכין עצמו בעושר פנימי, להשלים את הכרתו הפנימית על כל אופק החיים שלו, באופן שלא יהיה צריך להשלימם את החיים מצד הכרח מנהגי זולתו. אם אתה תהיה עכשיו מלא בהכרה הפנימית שלך, אז אתה לא תהיה צריך כל הזמן להשלים את ה... אתה לא תהיה כל כך משועבד ליחס ולחשיבות שיתנה לך מבחוץ, כי אתה תתמלא בחשיבות שלך מצד עצמך, שאז כבר הוא משתעבד, השפעתה מידה יתרה. בסדר? מובן? הלאה. מובן הדבר שאין הדרכה זו חולקת על ערך השלום, זה מה שאלת. שמא נאמר, הנה אדם כזה, הוא לא אדם חברתי בכלל. אי אפשר להיות איתו בקשר, כי הוא אדם מאוד עצמאי. מאוד מאמין בעצמו, כן, ושאלו פה אדם כזה של מחלוקות, אדם הזה יהיה. אולי אדם כזה של טעויות, כי כל כולו, זה לא ככה, זה לא אנחנו מתכוונים. בואו נראה. מובן הדבר שאין הדרכה זו חולקת על ערך השלום בשיווי הדעות וההתרחקות ממחלוקת. נכון? זה ערכים של התרחק מחלוקת, של שלום, ושינוי הנהגות המקום שהוא בו, שהם ראשי רשויות החברה האנושית והלאומית, כי אם שיהיו כל אלה תוצאות הכרתו הפנימית. שכך הוא רואה לפי היושר והצדק, על פי דרכה שמצוותה, שדורה מצוותה שהתנסה לקיימה באהבה גמורה וחפץ יום וקדוש שוכן עמוק בנפש פנימה. זאת אומרת, מצוין, כל הערכים האלה מצוינים, אבל הם יהיו מתוך הכרתו הפנימית. גם אני עכשיו רוצה להיות מאוד מעורב, למה תהיה דעתו של אדם מעורבת עם הבריות, זה מתוך ההכרה הפנימית שלי, מתוך עולם הערכים שלי. בסדר? ומתוך זה עכשיו אני רוצה להיות יחד, מתוך זה יש לי קריטריונים של מה טוב, מה רע, בסדר? אבל אני לא בא לוח חלק, חסר ערכים, משועבד. אני בא מלא בעולם הפנימי שלי, ומתוך זה אני רוצה עכשיו את השלום, כי אני מבין שלא הכל זה רק בי, בסדר? אני לא בא חלול. וגם התאחרות בטח לא קשור למחלוקת. מה זה קשור למחלוקת? זה, אני, מה, זה שאני לא חושב כמוך, זאת אומרת שאני, זה, לא קשר איתך, לא יכול ללמוד ממך. להפך, אני בא להיות ביחד, כן? אבל אני בא מתוך אישיות, ככה קוראים לזה בחוץ. אנחנו נקרא לזה מתוך עולם פנימי, בסדר? מתוך עולם ערכים, פנימי, יציב, חזק. טעויות? אז גם כן. להפך, אנחנו אמרנו הרי שייך לעולם של ענווה. מה הקשר בין זה לבין עולם של ענווה? אדם מתוך ההכרה הפנימית שלו שהוא ייצב, אז הוא מלא ענווה, כי הוא רוצה כל הזמן להמשיך לעצב אותו, הוא רוצה כל הזמן מחפש עוד לבסס את העולם הפנימי הזה, ולצאת מתוכו, ולגדול איתו. אז הוא מלא בענווה, מלא בפתיחות, ללמוד עוד דברים. אבל לא שיסתרו את העולם הפנימי שלו, בסדר? אלא שיעשירו אותו. בסדר? זה ענינו תשובה? מובן? בסדר? לפעמים זה בדיוק הפוך. האדם הזה ש... שנראה כאילו מאוד שהוא עם כולם, בסדר? אבל הוא עם כולם, כי הוא עכשיו צריך את התשומת לב, הוא צריך את החשיבות שיתנו לו. אבל באמת, באמת, הוא בכלל לא עם כולם. כמו שדיברנו, אדמרנו שהדבק החברתי זה דווקא דרך זה. טוב. וההשלמה הזו של ההשקפה תבוא בהראותו לנפשו את קשר החיים המעשיים והשכליים, איך הם קשורים זה בזה. נכון, אצלו החיים הם, המעשיים, זה הקיומי והשכליים, הם מקושרים, זה מה שאמרנו, נכון? עכשיו הוא קצת מפרט את זה. ושראוי להכיר שהכוח הפנימי המוציא לפועל את המעשים השכליים, עכשיו שאני לומד תורה, למה? יהיה בגלל ההשלמה המעשית ביחס לגופניות. כי הקניינים השכליים, כשישארו בלתי מכוונים למעשה, אם אני עכשיו לומד תורה, ואני מעשיר את הקניינים השכליים שלי, אבל זה לא מכוון למעשה, איך לרדת לנפש שלי ולמידות שלי ולמעשים שלי, יאבדו את תכליתם. כי בסוף אדם שואל את עצמו, רגע, הוא לומד תורה, יש לו איזו שאלה בסוף שמנקרת, למה אני עושה את זה? בסדר? כל אחד שואל את השאלה הזאת. על כל דבר שהוא עושה, למה אני עושה את זה? לפעמים השאלה הזאת מודעת, לפעמים השאלה הזאת בפנים בפנים. תמיד הוא שואל, מה? מה השאלה? למה אני עושה את זה? אז התשובה האמיתית היא תהיה, למה אני לומד את זה? כדי להתקדם ביראת שמיים, כדי להיות יותר אמיתי, כדי לחיות יותר על פי הנשמה, נכון? זה התשובות האמיתיות. אבל אם אני, אין לי את התשובות האלה, אז למה אני עושה את זה? אני עושה את זה כי כאן ללמוד טוב זה להפיע מבט החיצוני, בסדר? מה נחשב? אם אני לא, כל שאני יותר יוצק לזה מטרות אמיתיות לדבר, אני עושה אותו מצד עצמו, ומילא אני פחות משועבד לכללים החברתיים שבגלל הם עושים את הדבר הזה. ואם אני חסר את זה, אז במה אני מלא את זה? במה אנשים? נכון? ואז מבלי משים, תמצא להם מקום, אותה התכלית המדומה. אם הוא לא עשה את זה מתוך המטרה האמיתית, כדי שזה יופיע בחיים שלו, אז מה יקרה? תמצא להם מקום, אותה התכלית המדומה. אז הוא יחיה מתוך תכלית מדומיינת, לא אמיתית. המוצאת כן בנפשות חלושות, לייחס המרכז לצד השפעת הבריאות והחיצוניות עליו. שהוא מאבד כל טוב פנימי, כן, והמציאות הזאת היא מאבד כל טוב פנימי ועושק כל כוח הגון מכישרון ומוסר ויראת השם תורה. עושה את, בסדר? זה מובן, נכון? עושה את האדם לחנף, נכון? חנפנות כזאת, הוא חי שני, הוא חי את זה מבחוץ. יהיר בגאווה חיצונית, כמו שדיברנו, בעבדות ששפלו פנימית. אז זה מצד, אם הוא לומד תורה ולא מקשר את זה עכשיו, בשביל שזה יופיע עכשיו בכל החיים שלי. עכשיו גם הצד השני. זאת אומרת, אם הוא יעשה דברים פיזיים, לא מתוך המגמה. לכן, הכוח המוציא לפועל את המעשים הגופניים. צריכים למצוא להם מרכז עולמו השכלי לפנים. מה המטרה שלך? למה אתה עושה את זה? עכשיו אתה עובד יום שלם, אתה עושה הרבה הרבה דברים עושים. למה אתה עושה את זה? מה אתה עושה? אז למשל, כאשר יעסוק בתורה, יהיה למען ידע את המעשה. כמו שכתוב, אשר עשה אותה אדם וחי בהם. אני רוצה מעשה, זה לא דווקא מעשה הפרקטי, זה איך לרצות, זה מה לחשוב, מה להרגיש עד לעשות המעשה עצמו. אשר יעשה אותה אדם וחי בהם. כן, התורה היא כדי שאיך, איך חיים, חיים מתוכה, היא לא רק איזה תיאוריה. כאשר יעמול לצבור הון, שהוא עכשיו עושה הרבה כסף, אז יהיה למען תעודת הטוב והצדק, לכלכן נפשו ונפשות ביתו. למה הוא עושה את זה? מה זה המטרה האמיתית של לצבור הון ולעשות כסף? לכלכן נפשות ביתו, בכבוד, בלי שיהיה למסע על אחרים, כן, לפרנס משפחתו, שלא למסע על אחרים, ולמצוא ידו לו להרבות צדקה וחסד ביד נדיבה, ולעשות עם זה עוד נתינה. בסדר, אז הוא חיבר את כל העולם העסקי שלו למטרות פנימיות, נכון? אבל אם לא תהיה לו איזה מטרת על אידיאלית פנימית, אז למה הוא יעשה את זה? הכל בשביל עצמו, בסדר? ממילא, הכל בשביל הכבוד שלו, בשביל החוץ, בסדר? תמיד אתה צריך ליצוק איזה, לחבר את זה, זה נקרא לזה לחבר. לא חיברת את זה לגודל, זה חוזר להיות למטרות הקיומיות, הנמוכות. אמנם בהינתק קשר פעולות השכל מעסקי המעשה ותכלית המעשית אל הפועל מגמת השכל, אז יימצא לו ציור חלוש וכוזב לעשות את תורתו להתרה שצת נובל, לכבוד המדומה, שהשפעת זולתו עליו. כן, אז הוא לומד תורה בשביל כבוד. המעשים יהיו גם כן משובדים למגמות אלה שמעין מקור לכל חשיות נפשית. אדם כזה מאוד חלש, שיבוד של שליטת נפשו על נפשו, באמת, המכשרת הנפש לכוח השפעה של העין רע מרפיונה, כי שלום כוחה פנימי. טוב, אז מחר, פעם הבאה, סליחה, נראה לי שבוע הבא, נכון? מתתם יצאות לחופש?